המחשבה שיש לי על עצים ואבנים. קודם כל, סתם הרמה הפשוטה, צירוף עץ ואבן בתנ"ך הוא צירוף מאוד שלילי. מהביטויים של עבודה זרה, עצים ואבנים, עץ ואבן, כסף וזר אשר עמכם. כן, עץ ואבן זה שילוב של צמד מילים שהוא מאותת לכיוונים לא חיוביים. מאותת זרות, ניכור וכו' וכו'. אבל מה לעשות שבתורות הסוד, העץ והאבן הם יותר גבוהים מהסובייקט האנושי. ואולי זה גם מזה, הזדמנות לומר את האמירה שאני בדרך כלל לא אומר אותה, אפילו לא לעצמי, ועכשיו אני אומר אותה גם לכם. באמת, אנחנו התקדמנו מעבר לרב שגר. הרב שגר היה אחד הביטויים המפורסמים שלו, שיותר מדי מדברים על אלוקים, פחות מדי על האדם. ואני חושב היום שיותר מדי מדברים על האדם, יותר מדי מדברים בכלל. ומה אני רוצה לומר בזה? שהעיסוק באדם, בסובייקט, ביצירתיות, בפנימיות וכו' וכו', לפחות אני חש במקום שאני חי, לא בטוח שאני מבטא בזה אתכם, אבל לפחות אני חש שמשהו כבר מתקרב לאיזשהו מיצוי. יותר מדי מילים, והבעה מילולית היא בסופו של דבר הבעה מסוג מסוים, והיא די כבר... עכשיו זה די, מה שאני אומר עכשיו זה משפט שזה קריטת תעליו שאנחנו יושבים עליו, כי מה עושים יהודים בית מדרש? רק מדברים, מילים. ויחד עם זה אני רוצה כן לתת ביטוי לאיזו שפקיחת עיניים אל העץ אל האבן. וכשבעלי הסוד הבינו, ולא דיברו על זה בכל רם מדי, רק לחשו לחישות, שבעצם הסיפור של העץ והאבן, בעיקר של האבן, של הדומם, הוא בעצם המקום הגבוה, המקום המסתורי. הוא בעצם שם, שם חבויים בסודות העמוקים, דווקא באבנים. ורק להדגים קצת את ההטייה, אני רוצה בשתי דוגמאות, אחת מרב קוק, בשמונה קבצים קובץ חיית, הבאתי כאן פסקה. והשני זה אדמור הזקן, בתורה שהבאתי גם שבוע שעבר, אבל לא דיברנו עליה, על המשכן והמקדש. וזה מאוד נפלא, אם נצליח לדייק ביחד את הדברים, זה ממש נפלא בעיניי. זה יכול להיות לפתוח סתם ערוצים די חדשים בתודעה שלנו, להיפתח לחומר. בדרך כלל הרי העבודה הדתית, העבודה בכלל גם העבודה אינטליגנטית, לא דווקא דתית, היא מתמקדת בסובייקט האנושי, בעצם זה נזר הבריאה, האדם, הסובייקט שלו וכו' וכו'. לכן ההשקעה והדיוק בכל מה שקשור לאדם ומעללה ויצרים מעללי איש, הוא בעצם ממלא את כל חלל, כל החלל הפנוי של עולמנו. כל השאר זה בונוס של אמנות, של יצירה, שגם מתעייפים ורוב משהו, עושים איזה כנס חנוכה, עושים קצת אמנות, וככה, אבל זה הכל ככה בונוס. עד שנחזור חזרה אל המקום העיקרי והאמיתי. ואני רוצה להרשות לעצמי קצת לפתוח איזושהי מחשבה.
וזה המקום הטיפי יותר?
בדרך כלל אמרתי, העיסוק שלנו כל החיים, לא רק בישיבות, גם באקדמיה, בכל מקום שמרחב של אינטליגנציה, עוסקים באדם, במצוקות האדם, בשאלות הקיום של האדם. השאלות הקיומיות הן בעצם עיקר העיסוק שלנו. ומה שאני אומר, שהיכולת שלנו להתחקות אחרי בעלי הסוד, לראות איך הם משכו את תשומת הלב שלהם בשלב מסוים של החיים שלהם, אני לא יודע מתי זה קרה, אבל בוודאי בשלב מסוים של החיים נפתחו למשהו אחר, למשהו שהוא מציג את כל הבריאה באופן מאופך, ואת העיקר מטפל באופן מאופך. הביטוי שאני הולך איתי הרבה שנים ועוד טלטל אותי כשנחשפתי אליו, זה הביטוי של הרב קוק, כאן הבאתי זה עכשיו כאן, לכבודכם, העילוי החבוי במורד הגלוי. מה זה העילוי החבוי במורד הגלוי? הכוונה שבעולם הגלוי, הנגלה, הסדר הוא דסחם. דומם צומח חי מדבר, כאשר הדומם הוא הנמוך והמדבר הוא הגבוה. אבל בתורת הסוד זה מתהפך, שדווקא האדם הוא הנמוך והדומם הוא הגבוה. הנה בואו נקרא את הפסקה. דניאל, תן לי בעל קוירי, תקרא.
הרעיון שלא ישר לא חוזר. בחזי תורה מביא אותנו לדון על דבר העילוי החבוי שיש בהמורד הגלוי. כשאנו דנים את הסוגיה, דצחם, איננו אומרים שיש בה דומם דנים יותר מבצומח. ובצומח יותר מן החיים ובוחה יותר מן הדובר. ואם...
אם נבוא.
נבוא להסביר לנו את החיזיון הזה. נאמר כי התגלות הפרטית היא מאפילה את ההערה הכללית. המקיפה. גם הלומה וחבויה במעמק הנמצא. וכיוון שההתגלות האישית שבדומם היא חלושה, הווייתו הכללית היא בהיקפו הכללי ובתחויותו בצורה הכוללת ובהירמר.
בוא נקרא זה עוד פעם, אני רוצה לקרוא כדי להגיש עוד פעם יותר, עוד פעם את הדברים. כשאנו דנים את הסוגיה, את הסוגים בצחם, אנו אומרים שיש בדומם סיגוב גנוז יותר בצומח, ובצומח יותר מן החי, ובחי יותר מן המדבר. ואם נבוא להסביר לנו, קודם כל הוא אומר, יש פה, הרב קוק, צורת החשיבה שלו הייתה תמיד צורה אינטואיטיבית. הוא חש פה איזו אינטואיציה. שהוא אומר, אני מרגיש, ככה, כאילו זה מה שהוא אומר, אני מרגיש. לא, בלי שהוא מחפש מקורות להצדיק את זה. קודם כל אני מרגיש הרגשות. הינו רואה שיש בדומם סיגוב גנוז יותר בצומח. זה סתם תחושות, בואו נעצור שנייה, ננסה לבחון את עצמנו. שיש בדומם סיגוב גנוז יותר בצומח. בצומח יותר מהחי. והחי תמיד לדבר. בואו נתן לזה איזשהו כיסוי למשפט הזה. מה זה אותו סיגוב? אתה עומד מול הדומם. מה זה הדומם? הדומם זה יכול להיות המדבר, זה יכול להיות העולם, האדמה, האפר. יש בו סיגוב יותר ממה שלמעלה, מהצומח, ומהצומח יותר מהחי, והחי יותר מן הדבר. אולי ננסה לומר לצומי מילים לסיגוב הזה. מה
המשמעות של המילה דומם? מבחינת השורש זה שקט. כלומר, יש, היה יכול להיות דיבור, אבל הוא דומם.
דודי אומר שקט, יש פה, יש פה,
כי לא, מבחינת הדממה.
יש דממה, ולמה הדממה יש בה יותר סיגוב מאשר בדיבור?
זה עדיין,
לא, אני שואל אם זה נכון. אם השגה מוכן לראות לך המשפט הזה. השאלה היא שאלה שאתה, בואו, לא צריך לסמוך על הרב קוק. הוא רואה, היו לו את החושים שלו, את התחושות שלו, בסדר. זה מה שהוא חושב. מה אני חושב? מה אתה חושב? מה, האם באמת גם אנחנו חשים, או יכולים למצוא מקום בתוכנו, שבאמת בדומם יש סיגוב יותר מבצומח. זאת נקודת מוצא נורא חשובה. היא עשויה לפתוח בנו ערוצים שבדרך כלל לא מדוברים, לא מתומללים כל כך. כי הם מתאים אותנו לכיוון שהוא מאוד שונה מהתודעה המוכרת לנו. שבשום כל אתה עומד מול הדומם, אתה חש תחושות שהן לא תחוש אותם אף פעם, ביחס, לא רק ביחס למדבר שזה ודאי, אלא גם ביחס למשהו יותר קרוב לדומם, שזה בעניין שלנו זה, זה הצומח וכן הלאה, זה הדרך שהולכים לגן חיות, הולכים אל החי. אז יש בגן חיות סיגוב יותר מאשר בבית מדרש, יודע מה שיש בני אדם. זו אמירה ש, אתם מבינים שאנחנו נמצאים כאן במקום מוסרט, וזאת אמירה שהיא באמת גם מחויכת, אבל גם כן לך בדין וחשבון מה מונח כאן בדיבור הזה. דיבור שלא היה יקר לי, אני רוצה להבין ביחד. נו, מה אתם אומרים? דניאל, מה אתה אומר?
אני חושב שלדומן אין שניות בכלל.
אין מה?
שניות. אין לו שום רצון, אפילו גם הצומח יש רצון. יש צומח, יש לו רצון. חמניה יש רצון להיות קרובה אל השמש. היא לא לגמרי דומנת. וככל שיש לך פחות רצון, אז ככה אתה קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. אתה אבן היא ממש באופן שלם ומלא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תהיה. ממש בצורה מוחלטת.
ויש איזה גם גיבוי קיומי מהאקזיסטנס, חוץ מההיגיון של הדברים, שאתה אומר. מה שאתה מרגיש, התחושה, תחושה, תחושה.
תחושה, מה?
תחושה, תחושה פשוטה, כלפי, פעמי בן אדם אומר משהו, אתה אומר, וואלה, פעמי בן אדם אומר, ההומו סאפיאנס, הסובייקט המדבר.
כן, אני מרגיש שאני
מסתכל
על המדבר, ואני אומר, זה רצון הקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת, זה הקדוש ברוך הוא. מסתכל על בן אדם, ואני אומר, יש כל כך הרבה, יש אין ספור רצונות וכיוונים ובשיחות אחרים שפשוט גורמים זה להיות כל כך רחוק מהמקור.
אוקיי, טוב. איתן.
מה עם דברים מלאכותיים? אז שניכם בחרתם דוגמאות של דברים טבעיים, ואז דרך הדבר הטבעי אני יכול כאילו לקשר את זה דרך ריאה, לקדוש ברוך הוא. דומם רק דברים טבעיים, מה עם שולחנות וכיסאות? זה דומם רק דברים הכי שאנחנו יודעים לייצר, לכאורה, בפשוט.
אני חושב שולחן הוא מדבר גם, כי בשולחן, בשולחן יש מה לעשות, יש לו כאילו תפקיד מאוד מאוד מוגדר. אז כשהוא, עצם זה שהוא קיים,
אז מה עם אבן של בית?
אבן של בית, יש
בינה
למשל. לא, זה מדבר.
ובתים עתיקים, שהיו אבנים לא מסתובבות. או טרסה.
ברגע שהשתמשת
בה. ברגע שאני לוקח את השימוש, זה הופך את זה ל...
כן, אתה נותן אבן דברים, כביכול.
מה כאילו כשאתה מדבר לך, ואיך אתה מדבר לשימוש ולא למילים?
לדבר זה משהו שיש לו רצון
לא לחי מה החיוב במדבר לחי?
בוא נראה את המשך בוא נראה את
זה העץ שנופל ביער זה מה שאין לו שאף אחד קיד שאין לו שאין לו שום משמעות ככה נשמע זה מה שנהיה אומר
כאן המשמעות עבור האדם אולי לא, זה לא מה שאין לו משמעות זה מה שאין לו שימוש בדיוק
זה נוגע מאוד לחוויה הקיומית הכי בסיסית שלנו בעולם, איך אנחנו הולכים בעולם. ונגיד האומן באמת לא מתרשם מילים, זה לא עושה לו את זה. האומן מתרשם שזה חוויה בלתי אמצעית, שהוא נמצא מול איזה חיזיון, מול פליאה, מול חלום. זה כעולם אחר לגמרי, זה נוגע לחוויית התשתית הכי עמוקה, איך אני קם בבוקר, איך אני מסתובב בעולם, מה אני מחפש שאני קם בבוקר, מה היה היומית שלי. זה משנה לחלוטין, יש כאן הזמנה לבחון את ההנחה הכי הכי ראשונית שלנו, כשאנחנו נעמדים מול עצמנו, מול העולם. ברור שהחוויה של האומן, למשל, שהוא נלך אל האומן הגדול, אל הרמב״ם, שאדם יוצא לטבע, הוא רב הנפלאים. אני חושב שהרמב״ם בדיוק חווה את הדבר הזה, הוא בדיוק חווה כאן איזה מין ריגוש מיסטי דתי עמוק, מזה שהוא יצא לטבע, הוא לא אומר שילך לבית המדרש עם עוד סוגיה. הוא יצא לטבע לראות את רב הנפלאים. ודווקא התנועה הזאת היא תנועה שמאוד... היא מאוד שונה לגמרי מהתודעה המודרנית והתודעה של האדם שהתעצב להיות אדם חושב, אדם הוגה, אדם שמאוד מחובר למילים שהוא מדבר, שאחרים מדברים, הכל משאל בעולם המילים. וכאן יש איזו אלטרנטיבה מאוד מוחצת, שהיא אחרת. אלטרנטיבות, אני לא יודע, אין לי מילים לנסח את האלטרנטיבה הזו, אבל היא ודאי אלטרנטיבה מאוד, מאוד משמעותית. כתבתי איזה משהו, אתה יודע, בחתונה של עבודים, כשרב נחמן עבר מתורות לסיפורים, אז זה לא הלך לדומם, אבל הוא הלך לאיזושהי תנועה ששוב, המילים כבר נראו לו כל אוטות, הוא לא יכול להביע מה שהוא רוצה, אז הוא צריך ללכת למקום שהוא כבר לא בדיוק מילים, הוא יותר דומה לשירה, הוא יותר דומה לרמז, הוא יותר דומה למקומות האלה, אבל כאן הזמנה כאן היא לעזוב אפילו את הדבר הזה, זה גם לא הולך לשירה ואפילו לא לאומנות, זה הולך למקום שהוא עוד יותר בסיסי, עוד יותר יש בסיסיות כאן בדיבור הזה, שאותי מאוד מושכת, אני עוד לא יודע מה אני עושה איתה ואיך אני יכול לעבוד עם הדבר הזה כי אנחנו כולנו שבועים בתוך עולם הערבי מודרני, כולנו שבועים בתוך עולם של מילים אני לא רואה את עצמי איך אני יכול לקום בבוקר ולא לא למעלל ולתמלל זה העולם שאני חי בו אבל יש בכל זאת איזושהי הזמנה לפתוח אולי ערוצים של איזושהי התעניינות קיומית אחרת ואז כאן איזה הסבר שאני אקרא את זה במהירות כיוון שהתגלות האישית שלא דומה מחלושה, זה בעצם מה שדניאל אמר קודם. הבתו הכלית היא בהיקפו כעקבים בתוך אותו בצורה כוללת ובהירה מאוד. מצומח שעלה יותר, נפתח ונפתח ונשתלב באישיותו, עד כדי התגלות חיים בישראל של נטיית היא תנועתית. כבר מוצאה החשכה שהאישיות מחשכת היא את ההערה הכללית מקום יותר רחב. ובחי שהתבטפה בו כל כך האישיות עד כדי רעות חפץ בר חמש לו רצון ואיזה מידה שכלית, מספיק כבר גילוי פרטי זה להחשיך בצורה יותר רבה את ההערה הכללית שבו, שהוא חלק מהערת הכלל שבעל סינקולו במדבר שכל כך התרומם ולהתנשא, עד כדי חופשיות הרצון להפרד ההשכלה, בכל הנפי הולכים מצליחים, ופלה בו מאוד תכונתו הכללית שההורה החיה המקפת מהמלאה. זה ממש מדהים, זה לוקח את האדם ואת המדבר, שתמיד אנחנו מבינים שהוא נזר הבריאה, הוא התכלית, הוא העיקר, הוא וכו' וכו' הסובייקט האנושי וכו' וכו'. הוא הכי ירוד, שהוא כל כך מלא מעצמו, מהאגו שלו, למעשה הוא שם החשכה היא בשיאה. עד אשר יאיר את סוד חיי הכבירים הרצון הנשגב, שיסודו בענבה המוחלטת. אני ממש מרגיש כאן אצל הרב קוק, יש אמירה של אדם מבוגר. עד אשר יאיר את סוד חיי הכבירים הרצון הנשגב, שבאיזה מקום זה תהליך של הבשלה אצלו, שבאיזה מקום אחרי כל הריבוד הוא היה אומן המילה, הוא כתב בלי סוף, ממש סופר פורה באופן... מבהיל עוצמת הפוריות שלו ביציאה שלו ובסופו של עבר לאן למה הוא מגיע לכן אני כך גם מזדהה זה מרגיש את ה... אני לא יודע באיזה גיל הוא כתב את זה אבל אני יכול לחוש פה את, ה... את התנועה הפנימית שלו שהוא הגיע לאיזושהי הבשלה פנימית ש... שיסוד עצמה אני יודע שיסודו בענבה המוחלטה שראש צורים שאמרו אנוכי עפר ועפר וכן כאן הוא כבר הולך לאיזו תנועה שגם כי אני לא יודע איך להסביר אותה שבעצם הענווה הגמורה, אנוכי עפר ואפר, זה בעצם גם הופך את המילים לעפר ואפר. זאת הנקודה שגם המילים עצמם מתהפכות להיות עפר ואפר, ומי שנעשה שכן לעפר בחייו זוכה להורה העליונה, המקור עם איזה ירקות שימוני, המשוחררה מכל ההפעלה פרטית, הקיצר ראינו שוכני עפר כי אתה לא רואה עליך. זה הכל העתקה מהמדרש. כן, הקיצר ראינו שוכני עפר, אז הוא מדבר למעשה שהאדם השלם, האדם במקומו הגבוה, הוא נקרא שוכן עפר. הוא שוחר אפר, כי למעשה כל ההוויה שלו היא הוויה, הוויה של אפר, היא הוויה של, שנמצא במקום הקמאי, המקום, תרצו לזה, לקרוא לזה ההיזכרות במקום הקמאי הקדום, או מה שנקרא לזה, זה בעצם התיאור כאן של, של האדם שהגיע והבשיל לאותה נקודה שהוא קורא באיזשהו מקום, לא, לא נמצא במקום של המילים במובן המוכר שלהם. דרך חלק ראשון. השני זה אדמור הזקן. וזה מביא אותנו כאן לתורה לפרשת ויגש, שהוא גם כן מאוד מרתק, איך אדמור הזקן חשב, איך הוא יבונן פה על המשכן ועל המקדש, וקשר הזה ליוסף ויהודה, שהמשכן היה עשוי מעצים, והמשכן היה עשוי מאבנים, עץ האבן. כן, המשכן עשוי מעצים, והמדרש עשוי מאבנים. ובענק התורה שלמה להסביר שבעצם בעולם הזה המשכן הוא העיקר, בעצם העץ הוא החומר הדומיננטי, קושר זה ליוסף, שהוא כמו עץ שהוא מוסיף והולך, לעומת האבן שהיא דוממת, וזה בחירת הנוקבה, בחירת ההלכות ילד להם יגר מכלום, זה הדוממות של האבן שהיא בעצם גבוהה יותר, וזה הסוד של המקדש. אז בואו נראה כמה שורות, רק כדי להיכנס ואחרי זה נצריך שהוא לדום בדברים. כאן בתורה אור, והנה יש לפרש, ההפרש בין המקדש לבית עולמים, שהמשכן היה מארזים, כמו שאתה רוצה שתים עודים, במכסה המיריות עיזים ורות חשים, בית המקדש היה מאבנים ואפר דווקא, שאסור לעשות בו עץ בולט וחזרות של עץ. על שיהיו כלונסאות של ערב בתקרת האולם. וצריך לפרש זה מפני המשכן היו הארזים עיקר בבניין, ואפר רק בקרקע המשכן למטה. המקדש נהפוך הוא, שהיו האבנים והעיקר אפר עיקר, שאפילו הגג היה מהן, ולא היו עצים, רק כלונסאות של ערב ונעל שיוצאים עיקר בבניין. סתם, זה נראה אפילו עוד איך, איזה שאלות העסיקו אותו. מי שיש שאלות כאלה, זה שאלות תם של שאלות ילדים קטנים. פתאום אתה רואה, אתה קורא שהמשכן לא עשוי מייצים, אני יודע שעשוי מאבנים ואפר, אתה חושב, מה, למה, מה קרה כאן, כאילו, למה ככה, מה...
כמו יש לנו צבעים, למה זה בצבע הזה ולמה זה בצבע הזה.
מה?
כמו יש לנו צבעים.
א', נכון, אבל כאן אני מרגיש פה בשאלה, שהוא חש כאן איזה מתח בין העצים לבין האבנים. כלומר, באיזשהו מקום העץ והאבן כאן הופכים להיות מתוחים אחד עם השני. זה לא עץ ואבן, אלא או עץ או אבן. כלומר, באיזשהו מקום יש כאן מתח, ולא ברור כאן לאן זה לוקח אותו. כלומר, וכאן אני יכול לראות את התנועה, שצריך ללמוד ככה מהרבע, איך לומדים תורה. קודם כל, תשתאה. תעצור רגע. אל תרוץ מיד לתת תירוצים מילוליים. תעצור שנייה. עץ, אתה יודע מה זה חבל שאיך? ראית פעם נגר שמלטף את הראש לעשה? מלטף אותו, הוא לא יכול להיפרד ממנו, הוא ממש ככה אוהב את העץ. זה ממש חבר שאני, פגשתי אנשים כאלה. פשוט יש איזה מגע בלתי עצי, את הכל יום חי עם העצים. ומי שחווה את החווה של העצים, יודע שיש כאן משהו מאוד, מאוד מיוחד, מאוד ייחודי במגע עם העץ. האבן, הבנאים, שעוסקים באבנים, יש להם את ה... זה עולם אחר לגמרי. עולם של הבנאים ועולם של הנגרים, זה אפשר לעשות ניתוח מאוד מרתק על הסטריאוטיפ של הנגר והסטריאוטיפ של הבנאי. זה עולמות לגמרי לגמרי שונים. העיסוק הזה בחומר הזה או בחומר הזה משנה לגמרי את הדפוס הפנימי של, של העוסק בו. והדמור הזה כן, משהו רק כאן הוא באמת הסתכן, הוא לא עצר את עצמו לשאול שאלות נורא ראשוניות על החומרים. מה עושה לי מפגש עם העת, מה עושה לי מפגש עם האבן? וזה הוא רצה לפקור כאן תורה מאוד, תורה מאוד מעניינת, מאוד מרתקת, על להסביר באופן רוחני, למה המשכן מעץ ולמה המשכן המקדש מאבן, ולקשור את זה באמת בגלות העיקר זה העץ, בגלות העיקר זה האבן, בגלות העיקר זה הזכר ובעתיד לבוא העיקר זה הנקבה ועוד וכולי וכולי, זה הכל מתגלגל פה לכיוונים האלה. בואו נקרא ביחד. והעניין, כי הנה ידוע שבכל עולם ארבע בחינות הסחב, והדומם הוא למטה במדרגה מצומח, והצומח למטה מן החי, והילוי שבכולם מבחינת המדבר, ולכבורת אמור, יקל לפני מה הארץ דווקא תעשית שמחה, שהדומח יהיה גדל ונולד ונמשך באפר הארץ, הלא הצומח הוא למעלה מהדומם שהוא אפר. כן, גם כי זאת שאלה מאוד, מאוד מרתקת. תחליט, אם אתה אומר שהארץ, הדומם הוא הנמוך, אז איך זה שהכל יוצא מהארץ? הכל יוצא שהאדמה מצמיחה את הצומח. אם האדמה מצמיחה, אז היא יותר, כי אם היא יותר מהבת, כבר אם האדמה היא הרחם, היא המולידה, אז היא יותר גבוהה מהצומח. זה גם כן מאוד מרתק.
נראה תמונה שפה, אני רוצה
לדמיין. מה? אני
רוצה לדמיין אדמה שגדלה על עצים, לא? אני רוצה לדמיין תמונה הפוכה.
שהצומח לא
קרה. אדמה שגדלה על עצים. אבל התודעה המופשטת שלנו היא כזאת
אני די מרשה לי להניח מה אתה אומר?
התודעה המופשטת שלנו היא באמת כזאת שאנחנו נלקים מהדברים שהם יותר גדולים על המקור, על התורה, על השמה, על הדברים החסרי הצורה ומזה אני מקבל את הכוח
אני חושב שהדבר הזה כדי שתעשה בדמיון שיונתן מלך אני חושב שאתה חושב לעצמו מה יקרה אם העץ יולי זה אדמה ותכף נראה את זה
מה אני אקרה זה?
מה?
אנחנו
נוליד עצים. אנחנו נוליד עצים, בדיוק.
איך הייתה לך יציא הדרך לקנות קרקע בהגבעה על ידי עמידת ראש? עמידת ראש אני אקריא אותה מגביע את הקרקע בזווית
מסוים. כי תקשרים על מישהו שהוא בוק, אז יש לי אמירה מאוד חיובית, תקשרו אליו שהוא עץ, יותר גבוה.
אם היינו מולידים בעלי חיים.
נמשיך הלאה את מרגע דימויים הזה הלאה טוב, לפני שניגשת להתחלות ממש נמשיך הלאה בקריאה אך העניין שלא ראי זה כראי זה שאחרתי שהדומה למטה למדרגה מן הצומח אם קודש ומעלה יתקרה מצד שורשו שלמעלה יתקרה צומח וחל זה המסורת שהתגלגלה הרב הוא קרא האלוהי החבוי במורד הגלוי אז בואו אז כן, זה המקור הרב הוא לקח את זה מכאן זה די ברור לי, למרות שהוא לא הזכיר מקור אבל זה ברור שהרב הוא לקח את זה מכאן זה לא מפתיע שהרב הוא לוקח את המקורות של האדמו"ר הזקן זה כל צעד בשעה למדנו שבוע שעבר שפייטלין אמר שיש לו כעס על הרב הנזיר והרב ציודה שלא הזכירו את המקורות של החסידות באווירות של הרב קוק וזה אחת הדוגמאות היפות שהעילוי החבוי במורד הגלוי זה כאן, זה כאן בתואר הפרשת ויגש זה המקור, למרות שזה לא מצוין שם כאן מגלגל את זה לגמרא בחגיגה נהיה ידוע מאחורי התנאים לגמרא בחגיגה אחד אמר שמיים פדו לארץ תרצו דווקא את הגמרא עצמה בואו נראה למטה ביער שוליים אחד תלו רבנן בעת שמיים אומרים שמיים נבראו תחילה ואחר כך נברא את הארץ שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואתם לא אומרים ארץ נברא תחילה ואחר כך שמיים מה אתם אומרים? מה נברא קודם? מה נברא קודם?
שאלה
מה?
זה בדיוק השאלה מה קודם
זה בדמיון שלנו כסתם, בלי שידענו את הגמרא, סתם, איך זה נראה לנו? מה נברא קודם? מה כתוב בתורה? שנראה אלוקים, שמיים את הארץ, טוב, שכתוב, שמיים את הארץ, שמיים קדמו לארץ. כן, ברגע כתוב שמיים קדמו, קודם שמיים אחרי זה הארץ. וכאן, אצל בית שמאי ותהילה, זה הפוך, זה מחלוקת. בית שמאי שמיים נביא תחילה, לפי הפסוק הראשון בתורה, ותהילה אומרים, ארץ נברא תחילה ואחר כך שמיים שנאמר ביום עשרה ראשון אלוקים ארץ ושמיים זאת יש כאן סתירה בפסוקים עצמם בפרשות הבריאה שמיים את השמיים ואת הארץ או עשרה ראשון אלוקים ארץ ושמיים זה כאילו ברמה הפרשנית יש פה עובד שני מקורות הפוכים אמר להם בית הלל שמיים לברכם אדם בונה עלייה ואחר כך בונה בית עכשיו מתחיל דיון לא שמשחק פסוקים פסוקים בסדר אנחנו נוכל לגלגל אותו איך נרצה אבל שואלת שאלה הגיונית אדם מראה בית הלל שמיים אדם בונה עלייה ואחר כך בונה בית שנאמר בונה בשמיים מעלותה והגדול לארץ יסדה אם כן אם הוא לא אין לו את איפה לשים את השמיים אז מה
שאין לו באוויר כאילו השמיים זה פשוט ריק הארץ זה בתוך אני לא מצליח ל
אני אתה שואל שלא נכונה אבל הוא לא אומר כאילו השמיים זה כאילו העלייה הארץ היא פה ואתה מעלה בונה שמיים אז איך יכול להיות שקודם נברו השמיים, כאילו, איך זה יכול להיות שקודם זה בורא את השמיים, ומה תשים בריק הזה? כלומר, הריק הזה אין לו במה להאחז.
זה כמו שלד של בניין.
זה קומה שנייה.
כמו שלד, אני מתבד ההפך כאילו, זה תוך שלד של בניין, השמיים זה הכל. תוך השמיים יש ארץ שממלד אותה, השמיים זה המקיפים כאילו.
טוב, בואו נלך הלאה. אמר לי לבית שאלה ותילל, לברכם, אדם עושה שרפרף, אחר כך עושה כיסא. שנאמר, כל אמר השם השמיים כיסי, ואז לא אמר לי, זה דימויים נורא מרתקים. איך הם הסתכלו על העולם? אם כל הארץ זה רק האדום, זה המקום לרגליים, אז אתה לא בונה את האדום לפני הכיסא, קודם כל יש כיסא, אז המלך מתיישב על הכיסא, וצריך משהו לשים את הרגליים, וזה הארץ. אז קודם כל הוא שם את הכיסא, אבל השמיים כיסי. והשמיים זה הכיסא של הקדוש ברוך הוא. והארץ זה רק האדום, אז קודם בונים את הכיסא, אנחנו בונים את האדום. ממש נפלא. הלאה, אחרי הורים, זה וזה כאחת יבואו, שאמר, אף ידי זהר, ונצחה שמיים, קורא להם, להם יעמדו יחדיו. טוב, נחזור לדמור הזה, כן, למעלה. אז דמור הזה, כן, אומר ככה. אחד אמר, שמיים קדמו לארץ, ואלו ואלו ישראל קדמו חיים, שבמחשבה, ארץ קדמה לשמיים. וכשברא, ברא שמיים תחילה. והעניין, מה הוא רוצה לומר? שבמחשבה ארץ קדמה, וכשברא ברא את השמיים תחילה. והעניין כי סוף מעשה מחשבה תחילה. כי הארץ לפי שהיא סוף מעשה, כיוון שהתכלית של הכל זה הארץ, זה העולם, על כן שורשה במחשבה, היא תחילת תחילת המחשבה. אבל השמיים מתחילת המעשה, הם אחרונים במחשבה. כי זה הכלל שהסוף במעשה עולה תחילה במחשבה. אולי להביא דוגמה להמחיש את זה, כשאדם למשל לוקח אדריכל לתכנן את הבית שלו. אז הוא רוצה לדעת בדיוק איך תעמוד התמונה בסלון. אז ברור שהראשית של הכל זה הסלון והתמונה בסלון. זה בעצם נברא תחילה. אבל כשהולכים במעשה אתה לא מתחיל מהסלון, אתה מתחיל כל כך ביסודות. ולכן תמיד התנועה יש פער בין התכלית, שזה המחשבה תחילה, שהיא תהיה בתחילה מהנקודה שהיא התכלית, וכאן בנמשל כאן זה בעצם העולם. העולם הוא בעצם התכלית של הבריאה. אבל כשהעולם הוא התכלית, אבל בבריאה עצמה מתחילים מהסדר שבעצם השמיים מההתחלה, וזה גם מניח כזה תודעה קבלית של העץ המאופח. כלומר באיזשהו מקום, כמו שדודי אמר לפני רגע, החיוניות והשפע והברכה מקורם בשמיים, מקורם באותו מקום, זה מקור האנרגיה, זה מקום העין שקדם לכל, זה בעצם השמיים. אי אפשר להתחיל את ההוויה מהמקום של השם, או שהגיע כבר לבין התכלית שלו, וכיוון שנקודת המוצא, הכרתי לתפש שהשמיים זה לא דווקא במובן הילדותי של מה שנקרא כאן השמיים מעלינו, והשמיים זה אותם רבדים קמאים שמסותרים, זה תרצו מקור האנרגיה, בשפה הקבלית הרבה דרבין, רצון הרצונות, זה בעצם המקום שאותו מזהים השמיים. האם העולם נברא בשביל הרע, האם כל תחילת הבריאה זה לברור רבה דרבין, לראות את הזיכרון הקדום, ברור שלו, התחלית זה העולם, התחלית זה העולם במובן הכי תחליתי. ואז כבר אפשר לראות כאן את התנועה שהמור הזה כן עושה כאן. בסופו של דבר, התכלית היא הדומם, והעולם פרושו הדומם, הגילוי הגבוה ביותר, שהוא תכלית ההוויה כולה, הוא בעצם העולם. ובתכלית העולם, זה בעצם העולם ההובן הדומם שלו, שהוא בעצם מלא השראה, אם רק לדע להשתעות ולהיות בתשוקה, לפענח את הסוד שחבוי כאן, זה בעצם התכלית. אבל לכן ההתחלה מתחילה ברום שמיים, מתחיל מהשמיים קדמו, וזה ביחד למחשבה. ביחס לבניין, כלומר, התכלית היא, כמו שאמרנו, היא בעצם העולם, לכן הארץ קדמה, במובן של המחשבה, במובן של המעשה, השמיים קדמו הלאה, כי זה הכלל, שסוף מעשה עולה תחילה במחשבה, ולכך הצומח למעלה מהדומם וכן החי למעלה מן הצומח, שפי סדר ההשתלשות זה עצם בעולמות, מבחינת הדומם ואפר הארץ ובחינת סוף מעשה. וצומח וחי למעלה ממנו במדרגה, והוא עניין שמיים קדמו לארץ, וכל כך מצד שרשן למחשבה קדומה, הרי דווקא ארץ קדמה לכולם במחשבה, לכן דווקא בא יש הכוח והיכולת להוציא צמחה מצד שרשן נעלה, ולכן הצומח והחי והדבר כולם מקבלים ממנה. כן, זה מאוד מאוד נפלא, שבאיזשהו מקום, זה דיבורים שנכתבו בהשראה, ממה שיכול לחוש את ההשראה של אדמור הזקן שכתב את הדברים האלה, שבאיזשהו מקום אנחנו חיים בעולם מאוד בנאלי. אבל מה בנה לי דומם, מה דומם? כולו דומם, אין פה כלום. מה המדבר? דבר זה הרבה, נותן דרוש. זה המדבר. אבל מה זה הדומם? הדומם זה הזנב דג מלוח, זה הדומם. אז מה תגיד שהזנב דג מלוח יותר גבוה מהרבה שאמר דרוש? אפשר לומר שכן, תלוי מי הרבה.
זה השאלה,
כל
הדג מלוח
יותר
גבוה
מנשמע
את הדרוש.
מה?
זה פשט אבל, זה לא חידוש.
עכשיו, מה שבאמת רוצה לומר כאן, זה קצת בהשראה עצומה, אני ממש מרגיש שלקום בבוקר ולהסתכל ככה לעולם, זה מחייב איזה מין, אתה לא יכול לומר, זה אמירה שאתה לא יוצא תחת השראה. אתה לא בהשראה, ברור שהדומם זה דומם, והדיבור זה דיבור, אתה לא יכול לעשות ערבוביה כאן. ברור שהתכלית האדם זה להיות אדם שהוא שלמות החוכמה של הרמב״ם, או איך שנסח את זה, כל אחד נסח את זה בדרכו, אבל ברור שהמוקד והתכלית זה מה שיצא לך בראש שלך, במילים שלך, זה התכלית. אבל כשנמצאים מתחת ההשראה, באמת איזה חיזיון כזה, יש פה איזה, זה דרוש חיזיון, הוא לא פחות מחיזיון. אנחנו מתבלבלים, רואים ספר סגור עם מילים, אז לא שים לב, אבל זה, אנחנו לומדים יחד כדי להציף פה חזרה את החיזיון. הדרוש הזה הוא חיזיון, ממש חיזיון. הוא נאמר תחת איזשהו שכרות כזאת, זה משהו של הערה עצומה, שבאמת ראה כאן את התכלית של התכלית זה העולם, התכלית זה הערב, התכלית של הכל זה הדומם, כי גם בסדר הזה האדם בעצם הוא רק מאותת, לבא אחר זה החי, ובא אחר זה הצומח, ובא אחר התכלית של הכל, זה סוף מעשה מחשבה תחילה, התכלית של הכל זה לא כזה עולם, זה עולם דומם, הוא בעצם המקור של הפליאה, המקור של ההשתאות. והאמת היא שברגעי חסד, כל אחד יכול לחוש חושות כאלה, שבאמת, יגיד שחשבי זה בעיקר שיש רעידת אדמה. זה דבר שהוא ממש, זה פתאום אדם תופס כמה שהחיבור שלו לאפר, לאדמה, ליציבות, הוא כל כך קריפי, הדומם. זה העולם הדומם, אנחנו יושבים עכשיו בנחת ולומדים דברי תורה בבית מדרש, כי אנחנו יש לנו הנחה לא מוכחת שהאדמה לא תירד לנו עוד רגע כמתחת הרגליים. אנחנו מניחים שזה לא יקרה, בעזרת השם זה לא יקרה, ואנחנו באיזשהו כל יכולים להמשיך הלאה ולשקום בעולם של המדבר. אבל אם היינו ערים ויוצאים איזה פליאה מזה שיושבים כאן על הפרשים האלה, על המקום שבו הלכו אבותינו, במקום הזה שיש פה, כשמסתכלים על עמת המים כאן מתחתנו, שעוד מעט תעבור להיות לידה, בעזרת השם, הדברים האלה הם מדברים, הם איזה מין השראה, שאם זוכים לה, באמת אתה, זה הסיפור כאן, זה עובדתי בכל השאר שאתה, גם ילדו פה תורה, זה קודם כל אתה נמצא כאן במקום שהוא, זה בעצם את ישראל אם תרצו, זה בעצם ההוויה כולה, זה התשתית של העולם, זה... זה מאוד נפלא, והאדמור הזקן הלך כאן על זה, הלך עם זה באמצעותו, באמצעות ממשיכו הרב קוק, שראינו על אלוהי חבוי ואמר לגלוי, אני באמת מזמין את כולנו להיפתח למקום כזה, למקום שלפחות ברגעי חסד נהיה ערים, ולא נרדם בשמירה, נהיה ערים להתרגש מזה שהולכים פה לאדמה. ושיש פה הוויה שהיא יציאה ושהיא מוצקה, ושהיא בעצם מניקה לנו את האנרגיה, מניקה לנו את ה... תנסו לדמיין איך זה שנגיד עכשיו נהיה איזה יומיים בחלל למעלה, כמו איזה אסטרונאוט. היינו מרגישים מתבלבלים לגמרי, כלומר, אנחנו לא שימים לב שהעובדה שאנחנו דורכים על האדמה, זה המקום שאפילו אדם שנמצא יותר מדי באוויר, במטוס, הוא מאבד משהו, משהו מתבלבל בפנים. אתה יודע שהכל מתנתק מאחת הרגשות החלום שלי, מהמטוס אתה... חוזר לדרוק פה על האדמה, בכל זאת הייתה הרבה שעות באוויר, אתה יכול לחמוס את החזרה... אל האדמה, ובוודאי שאנשים שנמצאים מנותקים מהקרקע, או נמצאים במים, אנשי ימים שנמצאים שבועות רבים בים ולא נוגעים באדמה, יש בזה משהו שהוא מאוד משפיע על כל ה... מה שמטלטל בעצם הדמות שלך. אוקיי, זה הכלי, אני חושב שלא יודע משהו על הדמות, כן.
אני מאוד מאוד
מזדהה
עם
המקרה
הזאת, אבל יש גם משהו הפוך של מישהו שהוא לא רואה אור שמיים. נמצא בתוך מרתף במשך כמה ימים, אז כשהוא יצא החוצה הוא פתאום מרגיש כמה שהוא זקוק לאוויר הפתוח.
לא, אין ספק, אני לא באתי לומר, באתי רק למשוך את העגלה לכיוון כדי להסביר את ההשראה על הדומם, זה ודאי שיכולתי להמשיך את הדיבור הזה, כמו שאתה אומר, בצדק, על השמיים שמקור יניקה.
עכשיו, אני יכול לקחת את הקריאה הזאת של סוף מעשה מחשבה תחילה עוד שלב ולהגיד... מה שאני כבר אחרון זה לא הארץ, זה האדם. אז אולי תחליט הכל זה... דבר הכי עליון זה האדם.
מה? הרב קוק למשל הלך הזה, שהאפר והאפר של האדם זה בעצם הדבר הכי גבוה. אדם שמבטל את עצמו כאפר ואפר. אבל לא האדם במובן של הסובייקט, כפי שאנחנו תופסים אותו. או שלא הבאתי אותך. תגיד עוד פעם.
יש פה דיבור על מקדם השמיים בארץ, ואני רוצה לתת דוגמה נפלאה של התמונה בסלון, שהארץ היא התמונה בסלון של הקיום. אז אני יכול להגיד שהאדם הוא התמונה בסלון של הקיום. כאילו, נכון שיש את המהלך הזה של שמיים בארץ, ואז הארץ היא אחר כך זה התמונה בסלון, אבל יש גם את המהלך של כל הבריאה, של מהשמיים עד האדם, ואז האדם הוא התמונה בסלון.
ואדם עצמו, אתה רוצה לומר שיש לו אותה תנועה עצמה, כאילו גם...
לא, אני מאוד מאוד מתחבר לחייה הזאת של... שיש בארץ משהו נסגב יותר, אבל הוא לוקח פה את המהלך הזה של הבריאה, והוא מוציא ממנו את זה מסקנה, וזה מרגיש חסר, כי זה לא כל הבריאה. זה פסיק בבריאה.
אני מסכים איתך, יש פה... אי אפשר לעסק את הרכיבים, אחד בעשידי, אבל הוא נותן כזה... כיפוח של התנועה, כלומר יש פה איזה, הוא פותח לו לערוצים שהם הפוכים מהתודעה המוכרת לנו, משהו כזה. בואו נראה, עכשיו הוא לוקח את זה במעבר חד, עכשיו שני מעברים חדים בדרוש הזה, במעבר אחד הולך מכאן אל המשכב המקדש, וזה מיד לוקח אותם לעוד אנרגיה, שמעבר לדבר המופשט יותר של השמיים והארץ, שדיבר על כך שהוא הולך לעוד מפנה, והמפנה שאחריו יהיה מעבר לזכר ונקבה, ולהגיע לחופה. אלו שני המפנים שהוא עסק בדרוש הזה. בואו נקרא, והנה במשכן לא היה נמצא עדיין תכלית השלמות, שהיה רק דירת הרי של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, יהיה מתנח בועל במשכן. לכך נעשה כפי אופן השתלשלות העולמות, איך שנברו כסדרן, שבזה שמי קדמו לארץ. ואחרי כותלי המשכן היו מקרשים, שבחילת צומח, והקרקע המשכן היה מאפר, שכמו השתלשלות, שהצומח למעלה מהדומם. לכך נעשו הקרשים מהרדים, שהארץ גדל ברוב רב מאוד, בגובה רב מאוד. למעלה מבחילת הדומה, שאין בו תוספת וגדול כלל. כי העץ הוא, יש לו איזה מין, והעיריות היו מהחי, זה מאוד יפה לראות את התמונה, העצים, העיריות הם היו מהחי, וכבר למטה דומם, העיריות מהחי, והקורות והצומח, העיריות מהחי, ולמעלה השכינה, שזה גם מדבר לצורך העניינים. הלאה. לפיכך העיריות שהן מבחינת המקיפים שהיו פרוסים על כותלי המשכן, היו מבחינת חי שהוא למעלה מבחינת צומח שמנו נעשה כותלי המשכן. נמצא שכל זה נעשה כפי סדר מעלת המדרגת ההשתלשלות בהשתלשלותן, ובגדותן מלמעלה למטה שבחינת השמיים קדמו. אבל במקדש היה נמצא בתכלית השלמות, כי היה דירת קבע של הקדוש ברוך הוא. ושתודה פתוחתי עד עד, עד שיהיה מעין עולם הבא, מה שיהיה באלף השביעי, כשיהיה מנוחה לחיי העולמים, שעד תתעלה הארץ העליונה, שהיא בחינת מלכות, והציות להיות למעלה מכולם. אז אם תרשו לי טיפה קצת, טיפה ציניות, אני אומר, אתם יודעים איזה, וזה הארץ העליונה, זה ב-770, שם זה שם הארץ העליונה, שם צריך להיות ההשלמה של כל התמונה כולה.
זה אלף השביעי.
זה בעצם המקום, מה?
770 זה אלף השביעי.
זה אלף השביעי, כן, בדיוק. עכשיו, מה שעולה כאן זה גם כדבר שלקרוא את זה ככה בצורה פשוטה, כי זה דרוש, זה לא עושה משהו. אבל נסה שהוא לראות את ההשראה שיש כאן. באמת השכינה במשכן ושכינה במקדש זה שני עניינים לגמרי שונים. זה עבודת אלוקים לגמרי אחר, זה גילוי שכינה לגמרי אחר. והאדמור הזה כן דמיין לעצמו עולם של משכן, שהוא בעצים, כלומר יש היחד בין, אנחנו היום עסוקים מאוד, חוד רבנון ואני מאוד עסוקים בהדמת האורות בכלים. אז הנה כאן דוגמה מאוד נפלאה, איך שבמשכן ההשראה של האורות בכלים הם משתנה, שונה מאוד מההשראה שהייתה במקדש, בגלל מה משנה כאן החומרים. העץ, אלוקים שמתגלה בעצים, הוא אלוקים שלא התגלה, אלוקים שמתגלה באבנים. זה השראה לגמרי אחרת. זה מה שהוא רואה כאן, כי זה הקבע, וזה הקבע הוא, תכף נראה, ננסה להבין מה זה הדבר הזה. הקבע הוא יותר כזה דוממות של מקדש דומם, שכל ההוויה שלו היא לגמרי דוממת. והמשכן שהוא אוהל הרי, ואלה תלך באוהל במשכן, זה הכל הרעיות, אז כאן יש מין השרת שכינה שהיא הרעית, ולכן השרת שכינה היא מתבטא בעצים. זה מאוד מרתק סתם שאדם בונה את הבית שלו, או סתם עסוק בבנייה ובאדריכלות ובחירת חומרים, יש פה איזה מין הזמנה להתבונן ברצינות מה הקשר בין האופי שאתה רוצה לתת למקום לבין החומרים שבאמצעותם אתה בונה את הדבר. תיגע לסתם, אדם סתם שלא בעניין. מה ענף קמינה? אני אבנה מעצים ומאבנים לפי איזה נטיות לב מאוד גחמתיות כאלה, לא משמעותיות. אבל הדבר הזה כאלה לך עם זה ממש קדימה. כבר הוא באיזשהו מקום אומר שהעצים באשר הם עצים באמת נמוכים מהדומים. לכן להשראת הרי, להשראת שכינת הרי זה בעצים, זה המשכן. שהוא נודד, שהוא הרי וכו' וכו'. לכן החומרים האלה מאפיינים סוג כזה של גילוי שכינה. לעומת זה המקדש, תכף נראה אבל מה הדבר הזה אומר הלאה. ואז הוא מדבר כאן על העולם הבא, שזה זאת מנוחתי עד עד, ושזה אין עולם הבא, שיהיה באלף השביעי, כשיהיה מנוחה לחיי העולמים, רק שם יש, מה זה מזכיר, אני תמיד כשאני רואה את התיאור הזה כאן, אני מכיר אותו שנים רבות, תמיד זה מזכיר בית אלמין. בבית אלמין הכל מאבן. שם אין, בבית אלמין זה המקום הכי חי שיש. כל הדורות מדברים שם, כל הדורות נמצאים שם. איך אפשר לך לעלות על הדעת שהיא עולה בלי בית אלמין? לכן בית העלמין בכניסה לעיר תמיד צריך להיות. למה? כי ראית בית קברות, יודע שאתה בדרך לעיר. כי זה המקום שבו כמו שבאים לכאן, ורק יאללה, מת הביאר, יש כאן, כאן יש חיים, כי יש שם אבלים ומשהו מהעתיק, שהוא שייך לפעם. זה המקום של החיות הכי גבוהה. ואפשר לחוש את זה גם. כל מה שיהיה בהווה כאן ועכשיו כרגע, זה יכול לקבל את חיותו, כי זה שוכן פה על איזה דוממות של העתיק, שזה בעת קשור לאבנים, זה לא קשור לעצים. יהיה פה יער מקסים, זה נורא יפה, אבל זה ודאי לא ידמה בכלל לנוכחות שיש, או לקריזמה שיש באבנים, שהאבנים האלה באמת משקפות, ודאי שלכן אמרתי שהדימוי של בית אלמין כאן, באמת לא סתם בית המקדש הפך להיות הסמל של החורבן. בית המקדש זה מקום שחרב, זה בית הנקודה. ומה הנקודה? כאשר החורבן הוא בדיוק ההנחכה הכי עזה של מה שהיה ובעזרת השם עתיד להיות, אבל בהווה מה שיש בו זה רק דבר חרב. וזה הדבר הכי נוכח. הוא הייתי אומר, יוצר את השרת השכינה הכי, אף על פי ששוממים מדושתם יהיו. כלומר, זאת הנקודה שהקדושה לשמרת במקום שפה שאמר הרמב״ם באיגרת לבנו, כל המקודש מחברו חרב וחברו. זה מין פרדוקס כזה שדווקא חורבן משקף יותר קדושה, בגלל שהדוממות של ה... מה יותר מרחיק? אתה עומד מול דבר, מול איזה עולם חרב. זה באחד עם המוזיאונים של השואה, לא משנה באיזה מקום, שאתה רואה שם שרידים של בית שהיה, ומספר את כל הסיפור שהיה כאן. זה יותר מאלף הרצאות ומאלף דימויים. אז יש משהו שהוא נשאר כאן, זה מין שיריים, כמו בהלכות החורבן, שאתה משאיר מקום שהוא לא גמר להיברא, שהבניין לא גמר להיבנות, אתה מביע בזה את החיסרון יותר מאלף דיבורים על מה שהיה ומה שלא נשאר, כי אתה פשוט מרחיח את זה בפועל, בפועל ממש, באמצעות הדוממות והשתיקה, תקראו לזה שתיקה רועמת של העולם הדומם. ואז עושה עוד מעבר אחר בדרוש הזה.
אני מרגיש שגן ילדים זה מקום עם יותר השראה מאשר בית קברות.
שמה?
שגן ילדים זה מקום שיש בו יותר השראה מאשר בית קברות.
תראי איזה השראה, יש כל מיני סוגים של השראה.
יותר התעוררות, יותר...
אמרתי, זה התעורר מסוג שונה. בית תלמיד יש לו קרב, לא שאני מתגעגע להתרפק על בית תלמיד דווקא, אבל אני חושב שיש כאן, התיאור שבית תלמיד יש לעתיד לבוא, הוא בדיוק מראה, זה לא כאן, זה שם. זה כל העניין לעתיד לבוא, באלף השביעי, זה לא כאן. אדמור הזקן הרחיק את זה לשם, לא לכאן. כמו שיש כאן משהו שהוא לא מכאן, ודווקא משהו שהוא לא מכאן, שהוא מהאבן. האבן היא לא מכאן. האבן זה מין עקב בעולם שהוא עתיד להיות.
יש אנשים על לעשות שם
באלף השביעי? מה?
יש אנשים באלף השביעי גם?
אני חושב שזה יעזור את הבעיה
שלי. במקומות האלה של אחד חרוב.
אני חושב שזה בדיוק הנקודה, של אחד חרוב. זה בדיוק הנקודה שהדמורה זקן כדרך המיסטיקאים, הלך למקום שנשגב השם לבדו. רק הוא יהיה.
הדרמה של בית
המקדש... ביום ההוא, רק הוא יהיה, נשגב השם לבדו. מה?
הרוממות של בית המקדש, גם בתקופתו היפה והמפוארת, היא לא הייתה רק בגלל האבנים, היא הייתה בגלל העבודה שהייתה
שם. זה כבר תורות, זה כבר דמיונות שלנו, שבאמת דמיונות פחות של הגננת, פחות יותר.
מה?
איך שם...
של חזר, מה מעניין בלתאר בית המקדש?
הרב הזרי, ששאלתי בישיבת הכותל, היה אומר שכשגננת אמרה שמלאך עושה ככה, זה לא יצא מראש אף פעם כל החיים. מלאך עושה ככה. למה? כי הגננת אמרה, זה המקור הכי מוסמך. ובקשה זה גם כאן.
מה יותר עיקרי בבית המקדש? מסכת מידות או מסכת
תמיד? אמרתי, כאן בדיוק המתח שאני חש אותו גם כבעיה. כל הניסיון היה להמחיש את כלי המשקל ולסרטט כל מיני דיוקנאות של מקדש בתודעה שלנו, הוא מאבד כאן את העניין. כלומר, זה כן... הוא מרחין, הוא נותן לנו כאן איזה מין דחיפה השראתית חזיונית, רק נמצא תחת חיזיון זה יכול להיות ממשי. זה לא חיזיון, זה כבר הופך להיות מאוד מאוד ירוד, מה?
זה תודעה של המקדש אחרי שהוא חרב, שעדיין בקדושתם הם עומדים, זה לא קשור למה שעשו שם, זה לא קשור לאנשים שבאים לשם, זה המקום, זה האבנים, זה איזשהו רוב שהוא לא ניתן, הוא לא היסטורי, הוא לא אישה לגעת בו, זה המקום שהוא חותר עליו, זה מאוד מרגיש, כשאני אומר, בתשובה לדודי, זה נראה לי מאוד כמו מסכת מידות אחרי שבית המקדש חרב. זה תודה של אחרי חורבן, זה מה שאני אומר.
אני מסכים, אני באמת חושב שבית המקדש הוא באמת אחרי, כל הבעיה של המקדש שהוא חרב. זה הבעיה של המקדש. אתה יכול, צריך ללמוד איזה כלמוד תורה, מסכת תמיד, כל מיני סוגיות שעסוקות במקדש במעבריה המקדשית. אבל זה לא ייתן לך את המקדש במובנים של אדמור הזקן, במובנים של עקב לעולם העליון. העולם הזה, בתודעה שלנו, שהוא עולם של הגלות, עולם של אחרי הגירוש, הדבר אחד שיכול לומר שיש פה איזה עקב מעולם שאין לו שום השגה בו, שום נגיעה בו. אם ננסה כן להלביש איזושהי השגה ממשית וקונקרטית, על מה שלא ניתן להלביש, אז כבר יהפוך להיות תחת, שזה כבר הופך להיות משהו שהוא כבר מאבד כאן את העניין. זה מה שאני חש כאן.
יש שאלה על מיימד המקדש, יש שאלה על המשות, יש שאלה על... השם כהן יבוא לתם. לא, המופשט הזה הוא... בסוף הוא חסך, הוא היום קצת מבית שם ליד, כי זה שנחרב, לא כי... לא, לא שמחים לזה שנחרב.
תראה, אני בכל ההדה שלי לאלה שפועלים לחדש את המקדש, ובאופן כפשוטו ממש, כמו שיהודה עשה כאן בישב ותיאר את הפרויקט שהוא עמל עליו כבר בכישרון רב, אני חש כאן גם את שזה מעורר משהו חזק בלב, את הגעגועים. אני גם מרגיש את ההחמצה שיש בעצם היומרה הזאת.
לא, התפילה פשוטה.
לא, זה הולך, זה שני דברים נכונים.
זה התפילה פשוטה של בידודי בלב, זה עדיין המשפחה הזאת ברחמים, אמור מסוון.
אוקיי.
בלי יומרה לדעת איך זה יהיה, אבל... רוצים
שיהיה
משהו, רוצים
שיהיה... צריך לדחוף משהו, צריך לדחוף מלמטה גם.
לא, אפילו...
בסדר, אני מקבל את זה, אני מאמר...
יש רצון להגיע לשם, מה לשם אני לא יודע, אני לא רוצה לדעת, כי זה גדול עליי, זה אני מבין, שהיומרה יוכל להקטין
את זה. אני מוכן לקבל יותר מזה, שיוכל לקבל שהתורה היא תורה גלותית. התורה גלותית, שבאמת מרחיקה את בית המקדש לשם. וזה לא כאן, כי זה באוקראינה, בקרפטים שם, בלאדי, לא יודע איפה כתב את התורה, אבל זה נמר שם ב-250 שנה. היום קרה לי בטח שחושות שאני לא מעוניין להחליט את המקדש עד כדי כך, שזה רק יהיה עקב בעולם העליון של האלף השביעי. אני חושב שיש כאן משהו שכבר יותר נוכח כבר, ומשהו מהאלף השביעי כבר מתחיל להיות כאן, הוא לא שם. ולכן אני כן מקבל את ההסתייגויות האלה של הפוך הזה רק לאיזה רוח גם מופשטת וכו'. יחד עם זה אני כן חושב שיש כאן אמירה מאוד חזקה, מאוד שמנחיכה פה את המקדש ואת האבן דווקא דרך החורבן, ואני רואה את זה כחיזיון, כלומר זה מסוג של השראה שהיא נוגעת כאילו מצד אחד מה שישך גם לעולם שלנו כבר, שהיא יונק באמת משהו מאלף השביעי, ויחד עם זה זה צריך לשמר את העין שיש פה, את המקור החריב, את המקור שאין לך נגיעה בו בכלל. שבעצם זה בעצם התשתית שכל מה שמדבר כאן על הדומם, שזה בעצם העילוי העקב הגבוה ביותר מהעולם העליון. והוא הלך עם זה עוד צהל לכיוון הנוקבה. עכשיו הוא הולך כאן, נדלג פה לאמצע הפסקה השמאלית, והנה זה גם כעניין יוסף יהודה, שהוא הולך לתחילת מדרגת שמיים וארץ, התחילת צומח מדומם, כי יוסף לשם נסיון תוספת ליווי, שמתוסף והולך בהגדלה והגבהה למעלה. יהודה ארץ מלכות לאצילות, מבחינת הדומם ולאצילות. לכן יהודה לשאול על הר ביטול, שהדומם יש בו מבחינת הביטול ביותר. והנה בסדר, יש לשאלות אתה יוסף למעלה מיהודה, שהרי המלכות מקבלת שיפה וחיותה מן הזירנטים, שמבחינת צומח, מה יוסף הוא המשביר, הוא למעלה, היסוד למעלה מהמלכות. מבחינת גידול והתנסות, בו היה משביר ומשפיע לכולם, ויהודה הוא המקבל. אבל עתיד לבוא, יתעלה יהודה להיות למעלה מבחינת יוסף, יש את חיי יתרת בעלה, מצד שורשו שעלה במחשבה תחילה כנל, כי הביטו לו למעלה במדרגה מהאהבה והאירה דמידות הנמשכים מבחינת חסד וגבורה וזר אנפין. לכן בזמן הזה נאמר מסמך חתן וחלה, שהקלה היא המלכות לקבל את האור על ידי החתן זר אנפין. ולעתיד אחרי שכבר תתעלה, אז נאמר מסמך חתן עם הקלה, אם זה ידרוש נאה להבחלה בין הברכה השישית והשביעית בשל הברכות. אם מסמך חתן וחלה, אז הקלה יונקת מהחתן, מסמך חתן עם הקלה שניהם שווים. שעל ידי הקלה מסמך את החתן ושיש לך יותר בעלה, כי אתה בגלות נאמר נלמתי דומיה שכה שתיקה, כי למה לא יפתח פיו. לכן החתן אומר ראיית והקלה שותקת, אבל עתיד, שתתעלה למעלה מעלה, אז הייתי גם כמשפט ונקרא כל קלה. וכמו כן יובן, עניין 18, סלוטה וחשי, ורק בזמן הזה, שהיינו כבר בחינת מקבל ולא משפיע, אבל עתיד שתתעלה להיות בחינת משפיע כמו הדבר עצמו, אז יהיה 18 וכל רם, יהיה כל קלה ודאי לחכימה, כן, זה גם כזה מין חיזיון של תפילה 18 וכל רם. ככה זה שיש בעצם בלחישה, כי יש כאן איזה משהו שלא לא ניתן להבא, אי אפשר לדבר, זה עמידה כל כך מתוחה מול האינסוף ברוך הוא, שאתה לא יכול לדבר, זה מין, הדרך היחידה היא לשתוק וללחוש, זה יכול להיות ללחוש, אבל בעתיד לבוא זה כבר יהיה בתנועה אחרת, שאני לא יודע עוד לתאר אותה.
רק חבר
את השם. מה?
רק חבר את
השם. רק חבר את השם.
בחזרת השם יש נמד פסיבי של להקשיב.
כולם יגידו ביחד.
תרגול מוזר כזה, באמת שכולם יגידו יחד 15 ביחד, זה באמת נראה לי. בערב יום כיפור ברוך שכבר מלכותו התרגלנו, בסדר, פעם בשנה, אבל אין ביום כיפור בעירת 18 ביחד, לזה עוד לא הגענו, עד גילוי העתיד לבוא כאן וגם בתפילה. קיצור, שאלה תמיד, כמו שאיתן לא יבלושו, איך אני עובד עם הדברים האלה? כלומר, מה אני יכול לעשות עם זה? וזו שאלה טובה, אני באמת לא יודע, אני חש פה איזה, שאני עומד מול המור הזה כשהוא סוג של חיזיון. אני חשתי את זה שהייתי שם בערב שבת תשובה, אני חשתי איזה תחושות מיסטיות כאלה שהוא משהו שאני חש גם עכשיו שאני קורא את התורה הזאת, יש משהו שהוא משתף אותנו באיזה חיזיון, שאתה לא יכול לומר לה שום דבר, אתה גם לא יכול לעבוד איתו, כי אנחנו, התודעה שלנו היא תודעה מאוד אחרת, אנחנו לא, חוץ מרגעי חסד נדירים בחלומות או בפורים, או מאוד רגעי חסד שיכולים לחמות חזיונות כאלה, אבל באופן פשוט אנחנו חיים בתודעה מאוד רציונלית, מאוד עכשווי, מאוד כאן ועכשיו, ואין לנו שותפים ל... וטוב, כבר סיכם שאנחנו קודם כל מתנגדים, אחר כך אנחנו חסידים. אז קודם כל אנחנו מתנגדים שיש לנו תודעה רציונלית פשוטה, אנחנו חיים את התודעה המוכרת. ומצד שני, זה מסך כאן באמת השראה, באמת... אני אגיד לכם את האמת, אני נתתי גם כאן בקור השני ומשתף אתכם באיזה מחשבות שלי על לקראת בניית מבנה הישיבה. יש כאן איזה התבטאות כאן, כתבתי כאן במדע בעמוד 2 במשכן, קרוב לליבי יותר המקדש. למה יותר קרוב? בגלל שהוא יותר אנושי. לדעת הספורנו שהמשכן הוא תיקון קצת לחטא העגל וללכת לישראל זוכים לגילוי שכינה בכל מקום, תקריזם אתם מתרשות, הם מתקיים כל המקום שאזכיר ואומר לך ברכתיך, לא מותו הרמב"ן, באופן אפילו למקובלים, רואה במשכן שיבה למעלת האבות ותיקון של הלכת העגל. התייעת אליהם שיבה ובאבי יקימו לספורנו, אף שזה יותר טעול ומורכב, וכולי וכולי. רוח התנ"ך ברורה, המשכן הוא זמני שייך למדבר, לאמצע הדרך. היעד הוא המקדש, ארץ ישראל וציונות ירושלים והר הבית וקודש הקודשים וכולי. ואני תמיד לבדוק את הלכות היסוד מחדש, ולא בשפה של אור חדשה של אור חוזר. אני מאמץ את יהיה מלא מתהלך לאוהל במשכן, אוהל מועד כמקושי מפגש וירת פנים, מתאים לי יותר מבית מקדש שמסמל חורבן ולא יודע שמהם גם מצד הבית וגם מצד הקדושה. ספר שמואל, בהקשר של התורה של דוד לבנות מקדש, כי ארון האלוקים בתוך העירייה, כי התנ"ך בשפת הסוד אור ישר, לעומת התודעה האנושית שאור חוזר, נסו לערב את האורות הללו. כן, זאת הנקודה שמבחינתי נורא קריטית. התנ"ך הוא אור ישר, הוא מספר את הסיפור של אור הישר, והאור הישר ודאי שהמקדש הוא התכלית. והאור החוזר, ואתה ברפלקסיה לתודעה האנושית, כאן הדברים מתהפכים. ועשו לרב את האורות, כי התנ"ך הוא תורה שבכתב, משאב ליניקה, חסינות בינה, אור סובב. המעבר למימוש בחיים האנושיים, בתודעה שהסובייקט ויסוד יתאפר כחומר חותם. תודעה האנושית הוא ממש מהופכת מהאידיאל האלוקי. אדם יוכל באופטימום להיות נשא לשכינה, נשא מדיום לאלוקי הטרנסצנדנטי, רק כרמז שמצביע לכיוון של הערפל של שם האלוקי, אבל לעולם לא יגיע. והמדבר הזה שבין השכינה לבין שם הוויה, בין משקל לבין בית, שם נמצא החלל הפנוי, שם הרחמים, שם האנושיות והחמלה והחן והחסד. אני באמת מתחבט בזה, באמת להיות במקום שהוא משדר את אותה דוממות, זה באמת יותר קרה לבית אלמין, יותר מקום שכבר נגמרו החיים, זה כבר שם, זה לא כאן. החיים שלנו כאן הם חיים של משכן, של עץ, של צומח, של היסוד למעלה מהמלכות, של ההזעה, של ה... של ההצלה, של הרפא, זה העולם שלנו, זה העולם האנושי. וכאן באמת אני נמצא שדעים, אדם הולך לבנות את הבית שלו, חיל וקים, להקים ישיבה. אז יש למי שלא רוצים, רוצים ישיבה של מקדש שתשדר כעת את שם, עקב מעולם העליון, או שרוצים פה כמה סלילים מעולם התחתון, מגדל את התחתון, שפה למטה, שזה כבר תודעה אחרת, וגם כמיהה לגילוי שכינה מסוג אחר, שאנחנו מחפשים איזה השראה מסוג של בית מדרש שבטבעו הוא יותר קרוב למשכן מאשר למקדש. והמקדש ישרת היום עושה לגעגועים שהוא שם ולא כאן. לא יודע, אני רק אומר את זה ככה כאמירות כלליות, ויכול להיות שכן צריך להיפתח לצעד הבא של האדם בכלל, לא, זה לא קשור דווקא לעולם דתי ולעולם של תורה, זה קשור בכלל להוויית האדם בכלל בעת הזאת, להיפתח לערוצים של העיתותים, של מה שאצל הדבר הזה כאן היה חיסיון, לגמרי שם ולא כאן, אולי כבר אנחנו יכולים להיות יותר מסוגלים לפתח ממקום שהוא לא חזיון במובן המיסי והמרוחק, אלא שזה גם, הייתי אומר, הניחש התודעה האנושית המוכרת היא עצמה בהתחלה של איזה מטמורפוזה, ושיש כבר, יש כבר השראה שיותר לא מחייבת להיות לגמרי מתהפך, להשתכר ולהיות בכלל לא כאן, אלא זה יכול להיות בתודעה מאוד מפוקחת, אבל הפיכחון עצמו עובר, כבר מתחיל לעבור סוג של התמרה, שאני לא יודע עוד להשיח אותו, להגדיר אותו או לתאר אותו, אבל אני חושב שיש כאן איזה מין הזמנה למקום אחר, למקום חדש, שאני לא יודע מה טיבו, ואולי שלא נרדם בשמירה, שיש פה, לא להסתכל רק בלימוד הדרשות, אלא לנסות לראות מה זה אומר לנו, מה, אם ניתן, אם אנחנו מזהים כבר, שניתן לפתוח כאן ערוצים חדשים של ה... דווקא זה נורא מעדכר אותי, בגלל שעומדים עושה לבנות בניין, זה נורא, אני כבר חודשים, אני הולך עם המחשבה, איך אפשר להפניע את האורות בכלים. אבל הדברים האלה הם מעוררים משהו, זה יותר מרחיק לכת. זה לא סתם שיהיה הרוח, שהמפנים לא יהיו סתם אטומים, אלא יהיה להם הבאה, גם אומנותית, גם אסתטית ואחרת, שתיתן משהו. כאן יש יותר מזה, יש כאן משהו ברוחניות, בבית מדרש עצמו, שהוא עצמו יכול לקבל צורות שונות שיבואו לביטוי, כלומר, לפי החומרים ולפי ההתכוונות, ולפי זה יתניע גם איזה אורות אחרים. אם כאן לדייק את ההתכוונות הזאת, אני לא, אין לי עדיין את מספיק את הידע ואת הכלים, וכמו צריך את הביחד, שאולי נזכה לאיזושהי הערה, איזושהי השראה בה. בהקשר הזה. טוב, סיים קצר, כל אחד יגיד לזה, ידקור זה משהו. מה יוצאים כאן? אביה.
המתח הזה שבין האבנים לאדם, בין החיל הדומה מאוד, מאוד הפחיד אותי פתאום. אני הולך על אדמה ואני לא יודע מה אני גורם לה להרגיף. אם אני גורם לה להרגיף.
טוב, תודה. כן, דודי.
מאוד השתעשעתי עם המשחקים שעשינו בהתחלה, ולהפוך את כל התודעות של מה למעלה ממה בעולם, אבל אני לא מסוגל לדמיין את בית המקדש כמקום של אפר ותודו. זה פשוט מנוגד אצלי לכל מה שאני מכיר לגמרי, ואני חושב שזה גם אפשר להוציא משהו אחר מהדרוש הזה כנראה. כי לא נראה לי שהתכלית של העולם זה שאנשים יפסיקו להיות משמעותיים.
לא, זה כבר לא, זה לא מה שאמרנו.
זה די קרוב עם מה שאמרנו.
הוא אומר שאדם יהיה אפר ואפר, יש שכן לאפר.
זה אדם המואר. מה קורה לבני אדם? כי להדגיש רק את הצד של האפר ולהגיד שזאת התכלית, ולא להסביר מה קורה עם בני אדם, אז...
האדם יהיה אפר. הענבה הגמורה, כמו שאומר הרב קוק. הוא כבר חזק על את האדם המתהפך להיות אפר ואפר.
להגיד ענבה הגמורה זה לא מספיק.
בסדר, אני מקווה, אזכיר לך.
איפה כל האנרגיות האנושיות ילכו.
בסדר, אתה צודק. אתה צודק. רב אחיה.
אני עדיין עם מחשבות על המשכן מול מקדש, ותחושת הקרבה למשכן שאני חייב להגיד שלי היא פחות עושה את זה. זאת אומרת, אני היום רוצה לעבור מהקרבה שלי לבית אבן. חייב להודות, כאילו, קרבה לכל קוררים, אז לתכנות העץ שלהם זה רומנטי, זה מצטלם יפה, אבל אני מוכן לתת תמונה של בית עץ מתקלף בסלון של בית האבן שלי. משהו במקדש מושך את ליבי יותר מאשר המשכן, שהוא בשילו ורעוע ומתקפל, וכל סופה מנענת את קריאות העיתים.
אוי.
צריך לי לחשוב על הענבה. ענבה. אבל המוק והפשוט שלה, אני מרגיש שחסרה בחיים שלי. הדרשה הזאת עושה לי הרבה...
איזה מילה אמרת?
ענבה. ענבה כאילו מאוד עמוקה. אז אני לא מוצא הרבה דיבורים אחרים, ופה אני ממש רואה את הכל מאוד חזקה, וזה עושה לי הרבה געגוע וכיסופים משם.
טוב, תודה. הלאה. אליהו, תגיד לנו משהו. אתה בעניין?
לא, אני לא.
דניאל.
המקום הזה של ההיפוך הוא מנוגד לפחות בראש שלי למקום החבדי היותר פשוט של האדם כעזר הבריאה, נפש בהמית ולעבוד השם, ויש במקום הזה משהו מלחיץ קצת, וההיפוך הזה הוא יש בו איזה מין רגיעה אבל הוא גם מטלטל, כאילו אני חושב על זה, אני לא משהו בי ממש מתערר, ואני מבין שצריך להתבונן לזה יותר. מה זה אומר שאני תחתית הבריאה.
טוב, אמנון.
אני מודה שאני בהרבה מובנים, הפסקה של הרב קוק, אני מכיר הרבה שנים את הפסקה, את הדרשה מהדבור הזה, כן, לא הכרתי, אבל החוויה הזו חיה אצלי בצורה מאוד פשוטה. זאת אומרת, לא... אני לא כל כך... את התיאור של עתיד לבוא שיש 18 וכל רם הוא זה שתרד אותי בסוף, כי אצלי גם המקום של האבן מזוהה באמת עם המקום של השתיקה. זאת אומרת, הדומם, הדמימה הזו. ואני, מה שהנחתי שיקרה זה לא שפתאום התחילו לדבר. כאילו לפי התיאור שלו, מה שצריך לקרוא את התיאור בו, זה שמה שכבר מתואר בנביא, נכון? אז... אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ ינה, נכון, התיאור הזה של האבנים והעצים שמתחילים לדבר, שהוא תיאור די מחריף בעיניי, אני מודה שהוא כמעט, אבל בחוויה עצמה אני נמצא מאוד מאוד חזק. החיבור של זה למשכן ולמקדש דווקא מפתיע אותי, זאת אומרת הוא מפתיע והוא מזמין אותי לעוד מקום בזה, כי אני מודה שאני באופן בסיסי טיפוס של משכן דווקא. זאת אומרת, יש לי רתיעה גדולה מהמקדש. ואולי יש בזה איזה פתח ללימוד חוט גדול דווקא על המקדש. זאת אומרת, המקדש דווקא כמקום הדומם. מקדש הדממה, כבר כתב לכלול את הספר שלו, את המקדש כמקום שבו באמת העוצמה שלו נמצא לא ביציבות שלו, לא בהתקבעות שלו, לא בזה ש... אלא דווקא בדוממיות שלו. כאילו, זאת בעצם הבחירה, ההכרעה של הקדוש ברוך הוא ללכת על המקדש. זאת אומרת, זה לא הכרעה ללכת על מקום אחד, אלא זאת ההכרעה להינטע באדמה וללכת אל הדומם. זה פתח חדש בשבילי.
טוב, תודה. נראה.
כאילו, קשה לי האמת עם הפוך הזה של הרב קוק, כאילו אני לא מצליח לצאת מזה שהאדם הוא נזר הבריאה, וזה כאילו אני... איך אני לא מנסה כאילו לשחק עם זה, זה ככה אני... לא יודע, אולי באמת בגלל שאני מסתכל דרך המשקפיים כאילו של האדם המערבי, אבל... זה מה
שהכי כפסתי. טוב.
ההיפוך של הסדר ברצחם, כאילו עוד פעם, מה שאנחנו, אני חושב שרובנו רגילים אליו, שכמובן המדבר נמצא למעלה, הוא הכי חשוב. הוא, כמו שאמרת בהתחלה, הוא קצת לחתוך את הענף שאנחנו יושבים עליו. זה
כאילו... נכון, אתה מדבר.
כן, זה מתאים את מצחיק שאנחנו מדברים בכלל על דברים דוממים, זה כאילו קצת... זה עוד קצת הפוך, אבל... בתחושה שלי, כאילו...
הם שותקים עלינו בחזרה, בסדר. הם שותקים עלינו בחזרה.
בתחושה שלי, כאילו, באמת לא... הפעם לא קראתי על זה מקורות ולא דיברתי על זה, אבל... אני יכול לזהות תחושות מהחיים שלי בסדרים ההפוכים האלה.
טוב, תודה. אני אגיד לכם, אין לי שירה משכן.
ברוך
Chavez.